היי, ברוכים הבאים לרוד שואו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עומרי זרחוביץ'. אנחנו ממשיכים לחזור לסטארט-אפים המבטיחים, והיום איתנו תום לבנה מוורביט, חברה שמפתחת מערכת לתמלול. הוא סיפר לנו למה הוא לא רוצה שיוטיוב יהפכו להיות לקוח מהותי של החברה, למה הוא חושב שהפרילנסרים שמועסקים אצלו רק מרוויחים מכך, וגם סוגר לנו ויכוח קטן במערכת. האם מי שמקליד מהר צריך להשתמש בתוכנות התמלול שעדיין לא מושלמות, או לא?
רוד שואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עומרי זרחוביץ'.
תום, תודה שבאת, או יותר נכון, התחברת לזום.
כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי, עומרי.
איך הימים, איך לנהל בתקופה כזאת? איך להיות סטארט-אפיסט בתקופה כזאת?
תשמע, תקופה, אין ספק שזו תקופה מעניינת ומאתגרת. אתה יודע, עבדנו מהבית עד לאחרונה, ואז חזרנו למודל היברידי של שלושה ימים מהמשרד, יומיים מהבית, ואז עם ההנחיות החדשות, עכשיו שוב פעם החלטנו לחזור לעבוד מהבית, אז זה ככה באמת מאתגר, אבל מרגיש בר מזל מכמה בחינות. אחד, מהבחינה שיש לנו עובדים מדהימים של הפך הפרודקטיביות שלנו רק עלתה, ודבר שני, שבסופו של יום הקורונה היא משחק לטובתנו ברמת הביזנס, כי ראינו עלייה בביקושים. אז אנחנו, אתה יודע, מקים תחזיות רבעון אחרי רבעון, ואתה יודע, לקוחות מגדילים את השימוש, וסך הכל הביזנס בצמיחה מעניינת.
אז תסביר מה אתם עושים לפני שנדבר על הביזנס.
אפשר להגיד את זה בשלוש מילים, וורביט היא חברת תמלול טכנולוגית, אוקיי? תחשוב, ועכשיו נפרט את זה לעומק, על השיחה שלנו עכשיו. אנחנו אכן מקליטים אותה, אבל אם אנחנו רוצים תמלול של 100% דיוק, כל מילה שנאמרת, תמלול מקצועי ומדויק, הדרך שבה זה נעשה היום זה ידני לגמרי, אוקיי? מישהו ממש יושב, מקשיב ומקליד את זה, וזה יוצר בעיה של סקייל, בעיה של גרוס מרג'ן מאוד נמוך, חוסר עקביות בדיוק וכו'. מצד שני, תמלול אוטומטי לגמרי, הוא לא מספיק טוב, הוא מגיע רק ל-80% דיוק, יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים, אני מדבר באנגלית, תראה את המבטא הישראלי הכבד שלי, יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על הרמת דיוק, אז הדרך שבה אנחנו פותרים את זה, זה שילוב היברידי של AI ו-Speech Recognition שפיתחנו אין-האוס, ועוד קהילה, מרקטפלייס של 15,000 מתמללים לכל העולם, שלוקחים את התמלול האוטומטי שיצרנו על ידי האלגוריתם שלנו, ומביאים את זה ל-100% דיוק, וכל פעם שהמתמללים מתקנים, המנוע לומד ונהיה יותר ויותר טוב, אתה יכול לחשוב על זה כמו אובר לתמלול.
יש לנו ויכוח במערכת, כי אנחנו רוצים לתמלל את הפודקאסטים, ואני מקליד עיוור, אני אומר להם, אני לא צריך את התוכנה ואז לתקן את התוכנה, זה ייקח ללא פחות זמן. יש לך יכולת להכריע בוויכוח?
כן, האמת שאתה יודע, לפני שהקמתי את וורביט, אז בדקנו את זה אמפירית, כן? זאת אומרת, יש הרבה מחקרים על זה, שאם ה-AI הוא מתחת, יש איזשהו גרייזון, כן? בוא נעשה את זה ככה, בין 70-80% דיוק, זה הגרייזון. אם זה מתחת ל-70% דיוק, בהגדרה עדיף לעשות את זה מסקרץ', ואם זה מעל 80% דיוק, אז כנראה שיש ערך בלערוך את ה-AI. אני כן יכול להגיד שיש מה שנקרא סקילסט שונים, אוקיי? לך יש בעצם את הסקילסט של היכולת להקליד עיוור, וכולי, זה לא רוב האוכלוסייה עם היכולות האלה. כן. אז אנחנו, אחד הדברים שבעצם הם המוטיבציה שלי בביזנס, תחשוב שיש לנו 15,000 מתמללים, יש לנו גם הרבה ממדינות עולם שלישי, כמו קניה, פיליפינים, הודו וכולי, מקבלים פעם בשבוע אימייל כזה, because of Verbit, we have the ability to feed our family, take care of our kids, כאלה, אז באמת זה הדרייבר שכל שאנחנו נבנה פה חברה יותר גדולה, נוכל לספק יותר מקומות עבודה בעולם, ובמיוחד בימים כאלה של קורונה, אז יש הרבה מאוד עלייה גם בצד של הסופליי, של אנשים בבית מחפשים פרנסה, אז אנחנו באמת ככה משתדלים לתת עבודות כמה שרק אפשר. ולשאלה שלך, אז המחקרים הראו שאם הטכנולוגיה מגיעה לרמת דיוק של מעל 80% ב-AI, אז זה כן מביא ערך משמעותי מבחינת היכולת להביא את התוצר הסופי, יותר מהר, במבנה עלויות יותר יעיל, ובסופו של יום למשין, there's no bad day, אתה מאמן את האלגוריתם לז'רגון של לקוח ספציפי, אז זה באמת מטייב אותו וגורם לרמת דיוק להיות עקבית לאורך זמן.
מה הדיוק שלכם?
עוד פעם, זה נע, אבל בממוצע של ה-AI הוא 90%, זה גם תלוי באיכות האודיו וכו', אבל אם אני לוקח בממוצע, אז זה פחות או יותר רמת דיוק, וב-SLA מן הסתם אנחנו מתחייבים ל-99.9% דיוק, כי זה בדיוק הקומפוננטה של המרכיב האנושי, שלוקח ומטייב את התמלול האוטומטי.
ומה אתה חושב לגבי העתיד? יהיה 100% מתישהו?
מה, זו שאלה שכל ה-VCs, כל משקיע שאנחנו מדברים איתנו, אז באמת זה השאלה הרגע, ומה יהיה עוד 5-10 שנים, גוגל או מייקרוסופט או אמזון לא יגיעו ל-100%, האם יצטרכו את זה. אז בסופו של יום, אני בתור יזם מאמר את הקריירה שלי על הדבר הזה, כן? ועשינו על זה המון המון מחקרים, כי יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על הרמת דיוק של של האלגוריתם, אם זה בעצם הנושא, אם זה תמלול משפטי, תמלול רפואי וכולי, אז הז'רגון מאוד מאוד מהותי. אחרי זה יש את כל הנושא של המודלים האקוסטיים, כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדברים דרך זום, אם היינו יושבים אצלי במשרד או בבית משפט או בכיתה, אז יש המון המון מודלים אקוסטיים שמשפיעים על הרמת דיוק. אחרי זה אמרנו על המבטאים, אחרי זה קצב דיבור, אם אתה מדבר לאט או מהר, אחרי זה דיקציה, אם זה ילד מדבר, או בו, מישהו מאוד מבוגר, אם יש רעשי רקע, יש מספר דוברים שעוברים חדשים, יש הרבה מאוד ניואנסים קטנים שבאמת להגיע משהו גנרי, שיחסה את כל המקרים ויגיע ל-100% דיוק, זה לדעתנו לא קיים דבר כזה, כן? ופיסוק וקפיטליזיישן, יש הרבה מאוד ניואנסים הדבר הזה, ומעבר לזה, באחד התחומים שאנחנו מתמחים בליגל, אז יש בעצם פורמטים, וגיידליינים ספציפיים, כן, שזה בטוח ה-AI לא יודע לעשות, תן לך דוגמה, זה, יש בארצות הברית 51 מדינות, אז לכל מדינה יש את הפורמט של התמלול שהם רוצים לקבל, שהכותרת היא כזאת, כמות המילים בשורה היא כזאת, המרווח בין השורות הם כאלה, החותמת למטה היא כזאת, אז אתה יודע, זה בדיוק הקסטומיזציות והדברים שאתה לומד היטב איך בעצם להנגיש ללקוח, ואני חייב דוגמה גם לגיידליין. מספרים, איך אתה רושם מספר? אתה רושם במילים או רושם את המספר שיש דולר? אתה רושם את הסימן דולר או שאתה רושם את המילה? יש הרבה מאוד ניואנסים שאתה צריך לדעת להתאים את זה לרצונות של הלקוח, ובגלל זה זה בעצם תמלול מקצועי ולא תמלול אוטומטי, אז האימור שלנו שגם עוד עשור ורבי תהיה חברה גדולה ומאוד רלוונטית, כי ה-AI אף פעם לא יכול להבטיח שהוא נותן את ה-100% דיוק, שזה מה שהלקוחות שלנו מצפים איתה.
תחרות? זה נשמע כמו משהו שיש עליו הרבה מתחרות.
אז אני חלק את זה לשתיים, יש באמת מעל 5,000 חברות תמלול בעולם, כולם עושים את זה בצורה מאוד ידנית, כמו שאמרנו, שהמרג'ינים שלהם הם מאוד נמוכים, וכולי, אז אנחנו פחות מחזיקים מהם כתחרות, ואגב, יש לנו אסטרטגיה מאוד מעניינת, שהיא לא אופיינית לסטארט-אפ, אם אתה רוצה להרחיב על זה כמה מילים, שחלק מהאסטרטגיה שלנו היא בעצם לקנות את אותן חברות לגאסי, ואז בעצם לקחת את בסיס הלקוחות שלהם ולהעביר אותם לפלטפורמה שלנו, ואנחנו באמת מתקדמים מאוד מאוד יפה.
כמה חברות כאלה רכשת?
אנחנו עכשיו בדיוק משלימים את הרכישה הראשונה, עוד לא, בדיוק היה לנו לפני כמה ימים בורד, השארנו את הרכישה ועוד לא, עוד לא הצענו את זה בפרסומים.
לצורך העניין זה מחליף הוצאות שיווק. כמה היה עולה לך להביא את הלקוח הזה וזה באמת השתלם?
זה בדיוק ספוטון, זה סוג הדיונים שאנחנו עושים בבורד, כאילו להראות אוקיי, מה ה-Customer Acquisition Cost שלנו וכמה עולה לנו בעצם לרכוש את החברה, ואני יכול להגיד לך ש זה הרבה הרבה יותר יעיל לרכוש את החברה עצמה, כי המכפילים שאנחנו משלמים זה בכלל מכפילי EBITDA או אפילו פחות מ-1x על הרבניו, אז אנחנו מקבלים את זה במחירים מאוד זולים, ואם זה 1x על הרבניו, אז זה אומר שפחות מדולר לדולר על ה-Customer Acquisition Cost, וזה הכל לקוחות שהם recurring עם lifetime value מאוד מאוד גבוה, אז ה-ROI על זה מאוד משמעותי, ואתה מקבל בסיס לקוחות מאוד רחב, שאתה בעצם יודע להעביר לפלטפורמה הטכנולוגית ולשפר את המרג'נים.
כמה, אני חוזר טיפה אחורה, אבל מבחינת זמן, הרי אתם, לתמלל טכנולוגית זה לא לוקח זמן, או לוקח, זה לא הבעיה, ואז לוקח לבן אדם להפוך את זה מ-90% ל-100%, נכון? בן אדם פרילנס או מה שזה לא יהיה. אז כמה זמן לוקח לו לעומת לתמלל הכל בעצמו?
עוד היחסים שאנחנו רואים זה נגיד יחס של 1 ל-5, 1 ל-6 לתמלול מסקרץ', כן? שצריך, אתה יודע, אחרי זה לעבור ולערוך, לוודא שלא טעית ולעשות את זה את ההתאמות. ובוא נגיד שאצלנו זה 1 ל-2, 1 ל-3.
מה זה 1 ל-2?
כאילו היחס ל-audio minutes, ל-work time. זאת אומרת, כמה זמן לוקח לך לתמלל דקת אודיו, אוקיי? אז אנחנו רואים שכבר הטכנולוגיה שלנו משפרת, וזה עוד לפני שעשינו שיפור טכנולוגי משמעותי של מה שנקרא confidence of confidence, כי כיום המתמלל שלנו עובר על כל האודיו ומקבל את התגמול שלו לפי דקות האודיו שהוא עבר עליהם, ותחשוב שבעתיד, אז אנחנו נגיד, אוקיי, המנוע שלנו כל כך בטוח שאם אמרנו 10% הוא מתמלל נכון, אז למה הוא צריך לעבור על ה-100%? אולי שיעבור על ה-10% ועוד 10% עם קונטקסט, אפילו יעבור על 30% מהאודיו וטקסט, ואז ישפר מהותית את האפישנסי שלנו.
אוקיי, אז זה על המתחרים המסורתיים. מה עם תחרות מחברות טכנולוגיה?
יש היום שתי חברות רציניות בעולם, חברה בשם רב, וחברה בשם טריפלי מידיה. עוד פעם, שוק התמלול מוערך ב-30 מיליארד דולר, אז שוק באמת מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד פרגמנטד, יש מקום ליותר מחברה אחת, למרות שעוד פעם, הוויז'ן שלנו זה באמת לבנות חברה שהיא קטגורי לידינג בתחומה, אבל אתה יודע, אנחנו חברה יחסית צעירה, אנחנו קצת יותר משלוש שנים, אנחנו כבר 102 עובדים, יש לנו המון המון משרות פתוחות כרגע, מעל 20 משרות פתוחות, ואתה יודע, קצב הכנסות כבר של עשרות מיליוני דולרים בזמן מאוד קצר, צומחים באמת מאוד מאוד מהר, כל שנה יותר משלשים את הרבניו לעומת שנים קודמות, אז האסטרטגיה שלנו באמת היא B2B, ועוד רב שהם המתחרי הגדול, שהם גם VC-backed, זאת אומרת רק ורביט ורב הם VC-backed company, אז רב הם יותר מתמקדים ב-B2C, זאת אומרת, ה-self-serve. אם נגיד עכשיו היינו מקליטים את ה... כאילו, מקליטים ואתה רוצה לקבל תמלול, אתה בא לאתר, שם כרטיס אשראי, מקבל את התמלול, אתה תבוא לברביט, אנחנו לא מתעסקים במה שנקרא long-tail ב-B2C.
אז עם מי אתם עובדים?
אז היום אנחנו מתמקדים בשני ורטיקלים מרכזיים, שזה ה-education וה-legal, יש לנו מעל 200 לקוחות, שבאדיוקיישן זה אוניברסיטאות, יש לנו לקוחות כמו סטנפורד, הרווארד וכולי, ובשוק הליגל, מה שנקרא, אנחנו בארצות, זה נקרא Court Reporting Agencies, בארצות הברית, בשונה בישראל, כל תהליך קביעת העדות נעשה מחוץ לכותלי בית המשפט, נגיד אם אתה תובע אותי על הוצאת דיבה, כל התהליך של קביעת העדות הוא לא קורה בבית משפט, הוא נעשה מחוץ לכותלי בית המשפט, ואותם Court Reporting Agencies, הם עובדים מול ה-Law Firms ומנהלים את כל התהליך ומקליטים את העדויות, ואז בעצם אנחנו הפרטנר שלהם לתמלול של אותם עדויות.
מה עם הענקיות?
הענקיות הן מתמקדות ב-AI only, הן לא מתמקדות בלתת professional transcript, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, יוטיוב בעקיפין הם לקוחות שלנו, שהם לוקחים בעצם דאטה, בשביל לאמן את האלגוריתם שלהם, כי אתה יכול להבין, אוקיי, יש היום ביוטיוב את ה-automated capture. לא יודע מי מהמאזינים ניסה את זה, זה לא הכי מדויק בעולם. כן, ומה שקורה זה בעצם, אוקיי, אז היום גם בעולם של AI זה משנה למי יש הכי הרבה דאטה, אוקיי? וליוטיוב אין ספק שיש הכי הרבה דאטה של אודיו, ובעצם בשביל לטייב את הדאטה הזה, צריך את הדאטה שהוא מה שנקרא structured data, זאת אומרת שאתה יכול לקחת ולאמן, אתה חושב שאוקיי, אתה מפעיל את התמלול האוטומטי ויוצא לך את התמלול האוטומטי, מה שוורביט יודעת לעשות זה אוקיי, לעבור על התמלול, לתקן ולהגיד למנוע אוקיי, פה טעית וכל פעם באה תלמד ואל תחזור על הטעויות האלה.
אז אתם עושים להם את זה?
אז האמת ש... אתה יודע, הם היו בין הלקוחות הראשונים שלנו, הם שפכו אצלנו הרבה מאוד כסף, ואנחנו לאט לאט הורדנו את הריליישנשיפ איתם, כי אנחנו בעצם לא רוצים לשפר אותם. היום הם עדיין לקוחות שלנו, אבל בווליומים בהיקפים הרבה יותר קטנים ממה שהיה.
בעצם אחד את המפלצת, זאת אומרת כאילו נתת נשק למתחרה שלך או אימנת אותו.
כן, אבל אני, אותה, אני לא רואה סיטואציה ש-Core Reporting Agency יבוא לגוגל או לענקיות, כמו שקראת להם, ויגיד טוב, אני משתמש ב-AI, כאילו, זה עכשיו יחליף את ורבי. כן, זאת אומרת, כי הם עדיין לא הצליחו להגיע ל-100% דיוק. אתה תראה שתמיד באזורים של שמות של אנשים, שמות של מוצרים, מקומות, דברים מאוד ספציפיים כאלה, אין לענקיות יכולת להצליח בזה. אוקיי, ואז בעצם בוורביט שאנחנו מבטיחים להם ב-SLA של ה-100% דיוק, אז אני גם יודע שזה לא מעניין אותם להיות כאילו human intensive, כן, הם משחקים על הפלטפורם פליי, זאת אומרת על הוריזנטל, אתה יודע, היכולת לעשות go to market נכון, להבין מי הלקוחות, איך לשרת אותם ולא, טוב, תתחברו ל-API של גוגל ובהצלחה.
בסדר, יכול להיות שבטווח של כמה שנים טובות זה יכול לקרות, שאתה יודע, גם אנשים יבואו, יקחו את ה-B2C, את האפליקציה ופשוט יתמללו את זה תוך כדי, לא תתרחו עכשיו, זה לא יהיה מסובך. התחלת בהתחלה ואמרת שהעובדים יותר פרודוקטיביים מהבית. וכולם אומרים את זה, אז בוא נדבר על זה, למה הם יותר פרודוקטיביים מהבית, איך זה קרה, ואולי צריך להשאיר אותם בבית.
תשמע, היה לנו בהנהלה הרבה דיונים על הנושא הזה. אני חושב שהסיבה זה, יש כמה סיבות. אחד, זה אין את הקיומות, זאת אומרת, אתה לא צריך להגיע למשרדים, שעה בבוקר, שעה בערב, אז זה כבר חוסך הרבה יותר זמן. דבר שני, אין לך את הדיסטרקשן, את כל השחות דעת, שכאילו מישהו בא, רגע, בוא רק תבדוק לי את זה, בוא תעזור לי פה, בוא נלך לעשות קפה, אז הם כאילו הרבה יותר משימתיים ומקדם מטרה, ואם מישהו צריך משהו, אז יש סלאק, יש אימייל, יש זום, ובמקום כל שנייה פשוט להפריע אחד לשני, אז אני חושב שהפרודקטיביות היא עולה, גם לי באופן אישי אני מרגיש שאני מספיק לעשות הרבה יותר דברים, וללמוד ולהשאיר את עצמי, אבל זה היה לנו דיון בעצם למה צריך את המשרדים, אבל בסופו של יום כן חשוב שיש את ההאב הזה, גם אם לא נמצאים שם כל ימות השבוע, שמשהו שהוא מחבר ומאחד, למרות שעוד פעם עשינו, השקענו הרבה מאוד מאמצים באיך איך לתקשר עם העובדים בתקופת הקורונה, אז היינו עושים אפילו יותר מאחת לחודש, בין פעמיים לפעם בחודש All Hands, שבה אנחנו מספרים על העדכונים העסקיים, מה קרה בביזנס הזה, אנחנו לא פיתרנו אף עובד, ולא הוצאנו לחלט, ולא הורדנו משכורות, אז אתה יודע, גם רצינו לתת הרגשה לעובדים ש... אתה יודע, יש את הביטחון איתנו להמשיך ומראים את התוצאות שהקורונה רק עוזרת לנו בתור ביזנס, ורק מריצה אותנו קדימה, ולתת להם את הערכה שהם בעצם כאילו, אתה יודע, לא היינו יכולים להגיע ולעשות את זה בלי ההשקעה שלהם, כי כן, זה היה צריך הרבה מאוד השקעה שאנשים היו להם הילדים ולג'נגן במרבה תורים, ועדיין לתת את ה... את הפוקוס לעבוד קשה.
אבל אתה יודע, יש גם את הקטע של השיתופי פעולה, זאת אומרת, לא רק שיתופי פעולה, לפעמים אתה הולך ומפריע למישהו, אבל בסוף זה פרודוקטיבי לשניכם. יש משהו בשיחות ברזייה, אותה מארבע, הן עוזרות, זאת אומרת, אתה פתאום רואה מישהו ואתה נזכר שרצת לשאול אותו משהו, או סתם להתייעץ אותו, דבר שאולי לא היית עושה מהבית, או ישיבות יותר, זאת אומרת, יש גם ישיבות בזום, אבל אתה יודע, לפעמים דווקא בזמן מת הזה, יש את הדברים הכי חשובים. לא יודע, אני טועה לגבי זה.
אני חושב שעוד פעם, בפגישות פיזיות לא יהיה שום דבר שיחליף את הפנייה של הטראסט והריליישנשיפ של האין-פרסן. אתה יודע, לא סתם, אנחנו עוד פעם כבר רואים, ולדעתי בעתיד נראה יותר, ירידה משמעותית של ההשקעות של ה-VCs בחברות. למה? כי זה מאוד מאוד קשה לגייס כסף, כאילו בסופו של יום אתה בונה פה מערכת שמושתתת על אמון, ואתה יודע, מכמה שיחות זום כזה, לא יודע, צריך לפגוש את הבן אדם, לחוש אותו, לשתות איתו בירה, או לאכול איתו חופר, אז אין לזה תחליף בסופו של דבר. אז אני חושב שכן, יש לזה ערך, ועובדה שגם כשעשינו איזשהו סקר, האם חושבים שאוקיי, להתחיל לעבוד מהבית לתמיד ולוותר על המשרדים שלנו, התשובה הייתה גורפת, שכן עוד היה צריך שיהיה את ההאב הזה כולם באים לשם ונפגשים.
ואז מה, ביומיים שעובדים מהבית או בשלושה, אם כולם יבואו או שזה יהיה חלוקה בין צוותים וזה?
יש חלוקה בין צוותים, כן, זאת אומרת שהצוות נגיד של האופרציה, הצוות של המחירות, אז כן, כן עשינו התאמות בין צוותים שלא יהיה לחץ יותר מדי במשרד, אבל כן עשינו ימי עוגן, שכן, כי יש לנו כל יום חמישי ב-5 happy hour, אז אנחנו כן רוצים שהעובדים יבואו, אז אנחנו כן חפשים שיהיה איזשהו עוגן שכולם ככה יוכלו להיפגש.
איך בעצם הגעתם לתחום של התמלול?
זה שאלה אהובה עליי, אז אני בעוונותיי עורך דין, אף אחד לא מושלם.
מה, איזה עורך דין? מה עשית? מה את מחדה?
ליטיגציה מסחרית, שזה בדיוק האזור שכאילו, אני זוכר שהיינו מקבלים, היינו עובדים עם חברות תמלול, וכל פעם היינו מקבלים את התמלול באיחור, ושהיינו מקבלים אותו אולי היה מדויק, ואני זוכר בתור מתמחה, הייתי צריך לשבת ולתקן את, את אותם תמלילים שנוכל להגיש אותם לבית משפט, ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות, זה היה 2011, אני זוכר, איך יכול להיות שאין עדיין, פתרון טכנולוגי, כי כל כמה חודשים היינו מחליפים את הספק שהיינו עובדים איתו. ואמרתי, איך יכול להיות שאין עדיין פתרון, ממש הרגשתי את הפן בתור לקוח מתוסכל, ואז התחלתי לשחק, לראות את הטכנולוגיה של ה-speech recognition, ב-2011 זה היה לפני ה-deep learning ו-machine learning, אז הטכנולוגיה לא הייתה בשלה, אבל אמרתי, טוב, זכרתי שיש פה איזשהו משהו מעניין, ומתי שאני רוצה להיות יזם, אז זה יכול להיות רעיון מעניין, ובאמת לפני קצת יותר משלוש שנים, ככה קפצתי למים, והתחלנו להרים את ורבי.
אבל איך הגעת, זאת אומרת, מאיפה, מי השותפים, איך נפגשתם?
יש את השותפים אריק וקובי, אוקיי? שאריק הוא ה-CTO וקובי הוא ה-VP Engineering, אז אריק הוא מומחה ספיץ', יש לו דוקטורט בתחום, הוא פעם שלישית כבר יזם, והכרנו דרך חבר משותף. וידעתי שאוקיי, זה הרעיון, ואני צריך אבל, אין לי יכולות או ידע טכנולוגי, אני צריך את השותפים שישלימו אותי. ואריק בדיוק היה אז בוואלי, כי הסטארט-אפ הקודם שלו שנקרא ג'ינג'ר נקנה על ידי אינטל, חיבר אותנו חבר משותף, התחלנו ככה את הריליישן, ואמרתי לו, אריק, אני טס one way ticket אליך לארצות הברית, בוא ננסה להתחיל לעבוד ביחד, ננסה להרים את הביזנס, ואם זה יעבוד, אז אתה יודע, אני אחזור לארץ, ננסה לגייס כסף, ואז תבוא, אז באמת טסתי לשם one way.
איפה היית לפני כן, כשהחלטת שאתה חותך?
אז ניתן אולי את הרקע, אז באמת אחרי שהבנתי שעורך דין גדול אני לא אהיה, אז עשיתי MBA, ואחרי שסיימתי את ה-MBA, חזרתי לארץ, התחלתי לעבוד בלאומי טק, שזה בעצם הקורפורייט, לא יודע אפשר לקרוא את זה הקורפורייט VC של בנק לאומי, אבל הזרוע הייטק של בנק לאומי, עם יפעת מורון שהיא מדהימה, עד היום בקשר טוב איתה. ואז שעבדתי בבנק, פנה אליי לימים בחור שהיה שותף שלי בסטארט-אפ הקודם, ורביט זה הסטארט-אפ השני שאני מנסה, שהקמתי.
שאיך קוראים לו?
לסטארט-אפ הקודם, App Insight. אז הבחור, פנה אליי, הבחור שמלון פנה אליי שעוד עבדתי בלאומיטק, שמעוניין שלאומיטק ישקיעו בו בסטארט-אפ שנקרא App Insight. ואז עשיתי קצת due diligence ואמרתי לו, תקשיב, בתור יזם בודד, יהיה לך נורא נורא קשה לגייס כסף, ואם פנית ללאומיטק בשלב של pre-seed, אתה כנראה לא מבין את הדינמיקה ולמי צריך לפנות, צריך ללכת לאנג'לים, למייקרו-VCs, אקסלרייטרס, ואז פתאום out of the blue הוא אמר לי, טוב, תום, בוא תראה איך אני פותר את שני הדברים, תצטרף אליי בתור co-founder ושותף שווה. אז ככה לקחתי את הסופה של לחשוב על זה והחלטתי שאני הולך על זה. מה שעשינו במשפט אחד זה automated penetration testing לאפליקציות מובייל, בתחום של מובייל סקיורטי, שהקשר ביני לתחום הזה הוא מקרי בהחלט. ואחד המסקנות שלמדתי שאת חייב לעשות משהו עם פשן אמיתי. ואז מהר מאוד חודשיים אחרי שהצטרפתי אליו, גייסנו סיד ראונד של 2.4 מיליון דולר. ויש לנו באמת סיפור מאוד 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 עצוב, וככה פעם ראשונה ששתף אותו עם המאזינים, אז ממש כמה חודשים אחרי שגייסנו, אילון, שותף שלי, הודיע לי שהוא חולה בסרטן, הוא צריך ככה לדאוג לעצמו, לימים הוא גם נפטר, ואני בהחלטה מאוד מאוד אמיצה, החלטתי שאני מחזיר את רוב הכסף למשקיעים וסוגר את הביזנס. ואז באמת אחרי שהחזרתי להם את הכסף וסגרתי את החברה, אז הרגשתי שעוד ממש לא מציתי את היכולות שלי בתור יזם, ואז זה היה כבר תחילת דצמבר 16, ינואר 17, ואמרתי, וואלה, זה הטיימינג הנכון להתחיל את דבר.
למה לא רצית להמשיך בסטארט-אפ?
אני חושב שזה כמה סיבות. אחד, הוא היה הטכנולוג זה היה הרעיון שלו, והוא היה לו את כל הידע המקצועי, וזה היה כל כך בתחילת הדרך, כן, שבעצם זה פשוט לא היה נכון. אני יודע כמה קשה זה לבנות חברה, ואם כאילו מישהו שהוא בעצם היה המוח והידע מאחורי הדבר הזה, הוא בעצם לא יכול לתת את התפוקה, אז זה setting up for failure, ולא רציתי לקחת האחריות על עצמי ולשרוף את כל הכסף של המשקיעים, וגם בסופו של יום חברה שיש לה שליש, מה שנקרא dead equity, יהיה מאוד מאוד קשה לגייס כסף וכו', אז אתה יודע, האינטגריטי המקצועית שלי אמר שהדבר הנכון זה להחזיר למשקיעים את הכסף.
ואז נסעת לסיליקון ואלי
כן, ואז כזה אמרתי, טוב, אני רוצה להיות יזם, ואז ככה רעיון שרציתי עם המגירה מ-2011, היה רלוונטי מתמיד, היה בדיוק את ההתפתחות של הדיפ לרנינג והקלאוד וכו', ואז באמת ככה אמרתי, יאללה בוא נקים את ורביט, נסעתי לוואלי לפגוש את אריק, ישנתי אצלו לספה איזה חודש, ובאמת ככה התחלנו לעבוד ביחד, גיל בן ארצי מאפווסט נתנו שם את המשרדים, היה בדיוק בן בצ'ים, התחלנו לעבוד, היה חיבור טוב, הרגשנו שאנחנו סומכנים, אמרתי לו, תקשיב, מה שאיך לקרות זה אני אחזור לארץ, אני אגייס כסף, ואז צריך לחזור עם המשפחה, וגם אז הרגשנו שבעצם אריק הוא מומחה בתחום של ה-speech recognition, והיה חסר לנו עוד שותף שלישי, שהוא באמת סביב ה-engineering, זאת אומרת שידע לעזור לבנות ה-marketplace וכו', ואז אריק אמר, שמע, אני מכיר את קובי, שהוא בעצם ככה עבדתי איתו בעבר, והוא מאוד מאוד חזק כל מה שקשור לאנג'ינירינג, ואז טסתי לארץ, פגשתי אותו, שכנעתי אותו להצטרף, וככה ורביט נולדה, ועד היום אנחנו כולנו עדיין עובדים בחברה, ודוחפים אותה קדימה.
בעצם עשית MBA ביל?
זה היה ג'וינט דיגרי, כן, הייתי בטכניון, והייתי שם כמעט כמה חודשים.
ואיך זה השפיע, אתה חושב? זאת אומרת, איפה היית בצבא? אנחנו נתחיל משם.
בצבא הייתי בצנחנים, סרט צנחנים, די נושא מילואים.
וואלה.
ואני חושב שעוד פעם.
איזה מחזור אתה?
נוב 3. נובמבר 2003.
אני הייתי ב-101 באוגוסט 3. אולי נפגשנו בבח.
יכול להיות. לא, אני הייתי בהתחלה בקורס טייס, ואז בקורס טייס הקטי שם בפיסות, והבנתי שטייס גדול אני לא אהיה, ואז באמת הגעתי לסרט צנחנים, ומחר יש לי מולדת 35.
דבר טוב.
אז כן, ואני חושב שעוד פעם, אחד הלסנס הכי מרכזיים מהצבא, זה כאילו בשבילי, לדעתי, יזם, resiliency, כאילו עמידות, מה שנקרא בעברית, זה אחד הדברים החשובים בשביל, התכונות החשובות בשביל להיות יזם מצליח, ואני באמת חושב שהשירות הצבאי עזר לי עם זה. ואז, אתה יודע, לשאלה שלך לגבי יל, אז אתה חושב שהייתי שם כמה חודשים, אני חושב שזה, אתה יודע, נותן לך פרספקטיבה וגיוון של אנשים, כל מיני מדינות ותרבויות שונות, אז אני חושב שזה ככה מרחיב אופקים וחוויה שאני ממליץ לכל אחד, וגם מעשיר את הנטוורק וכו'.
אני שואל בגלל שלא עשית את המסלול הטריוויאלי של, אתה יודע, 8200, ולא למדת מדעי המחשב, אז דווקא בגלל זה שאלתי.
אופה, היום בדיעבד, אתה יודע, אני בתור מנכ״ל לא טכנולוגי נקרא לזה, אני חושב שבסופו של יום זה גם תלוי בך בתור בן אדם, כן, כמה אתה רוצה ללמוד. כן, אז אני חושב שאני כן משקיע הרבה מאוד זמן ומשאבים, באמת כאילו ללמד את עצמי על האזורים האלה. אני מסכים שעוד פעם, אם בדיעבד אולי כן הייתי הולך ללמוד מדעי המחשב, אני חושב שזה כן היה יכול לעזור, אבל בסופו של יום אני לא מצטער, ואז אולי לא הייתי עורך דין ולא הייתי מתנסה בבעיה הזאת ורוצה לפתור אותה. אז אתה יודע, אז אני בסופו של יום לא... הכל קורה מסיבה ולא מצטער, אבל את הילדים שלי אני כן דווקא אנסה לדחוף ללמוד מדעי המחשב.
דיברת על עמידות, מה אתה מתכוון?
אני בטוח שמעת מהרבה מאוד יזמים שלהקים חברה ולהיות יזם, במיוחד מנכ"ל של סטארט-אפ זה גם תפקיד בודד, וגם זה רכבת הרים שוגעת, כן, יום אחד אתה... על גג העולם, ויום אחר עובד התפטר, או יש איזשהו קרייסס, וצריך באמת לדעת לחיות עם, עם הרכבת הרים הזאת, ולהיות מוכוון מטרה, ושיהיה לך אור של פיל, כן? כי בוא, אני אתן לך ככה סוד, אז בהתחלה שהקמתי את ורביט, היו כל מיני רכשים ושמועות על מה שהיה ב-App Insight. אף אחד לא באמת ידע את הסיפור האמיתי, ובעולם שלנו, של ההייטק, it's all about the people, כן? אני אומר, תשמע, לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היה שם איזשהו סיפור, ותום...
למה לא סיפרת?
אתה יודע, כששאלו אותי אז סיפרתי, כן? לא... אתה יודע, בסופו של יום ששאלו אותי, אמרתי, כן, לא הצלחנו, היו כל מיני אתגרים, ואתה יודע, ואם שואלים באמת למה לא הצלחנו, אז אני אספר קצת יותר לעומק, אז זה כאילו היה איזשהו קטן בהתחלה, כן, אבל בסופו של יום, היום שוורביט היא חברה ככה צומחת ומצליחה ומוכרת בתעשייה, אז זה כבר מאחורינו, כי שופטים לפי הביצועים ולפי היכולות, כן, אז אתה יודע, אז בהתחלה שהייתי בא לפגישות והיו אומרים לי לא, הרבה בגלל הסיפור הזה, אתה יודע, צריך איזשהו אור של פיל כזה, ולהיות, אוקיי, להיות נחוש בדרך שלך, ולא לתת לדברים האלה להפריע לך.
הבנת שבגלל זה אומרים לך לא?
היו כאלה מספיקנים שאמרו לי שזה בגלל זה, והיו כאלה שלא.
אבל אתה יודע, תעשי הטייטק תמיד אומרים שכישלון זה טוב, כי זה מכין אותך לסטארט-אפ הבא, ואז אתה אומר שזה דווקא פגע בך.
אתה יודע, זה תלוי מאיזה סיבה, כן, אם לצורך העניין זה לא הצליח כי, סתם, יקצין, גנבת את הכסף של המשקיעים, או שממש רבת עם הקו-פאונדר שלך ולא הסתדרתם, ושיקרת לבוד, אז אתה יודע, זה לא בהכרח זה, אבל אתה יודע, לפעמים למשקיעים, איך אומרים, יש ספק, אין ספק, ואז בעצם שהיה איזשהו ספק שלא יודעים בדיוק מה היה, שאמרו, טוב, יש מספיק חברות... להשקיע בהם, אז היום נראה לי שהם די מצטערים.
זה הכי חשוב.
להיות באנטי פורטפוליו, נאמבר וואן, תמיד כן.
ותגיד, בעצם אתם מעסיקים פרילנסרים בעולם? מה המודל ההעסקה שלהם?
אתה יודע, זה די דומה לנהגים של אובר, כן? זאת אומרת, יש לנו תהליך, אני חושב שחלק מרכזי מה-IP של ורביט, זה בעצם ניהול של הקהילה, כן? כי תחשוב, מאיך אתה מגייס 15,000 איש וכל הזמן מגייס, אחרי זה איך אתה ממיין אותם, זאת אומרת איך אתה בעצם בודק שהם עומדים בדרישות, ואיך אתה עושה להם טריינינג ואונבורדינג, ואיך אתה עושה להם quality assessment, ואיך אתה, אתה יודע, משלם להם, אתה יודע, זה עולם מאוד 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 מורכב הדבר הזה, ומאתגר ומעניין גם. אז אתה יודע, אז המודל הוא פשוט, יש לנו הרבה קמפיינים ב, אתה יודע, פייסבוק, אינדיד, קרגליסט, אפוורק, לינקדין, אתה יודע, you name it, רוצה לעבוד מהבית, תלחץ פה, ואז באמת מתחיל תהליך שלם של פאנל שמודד כמה אנשים ראו את המודעה, מתוך אלה שראו כמה לחצו עליה, מתוך אלה שלחצו, כמה השלימו את המבחן שלנו, יש לנו מבחן מאוד קשה, אני באופן אישי לא עברתי אותו, מבחן מאוד מאתגר,
מה לא עברת? באיזה שלב נפל?
צריך שם עוד פעם, אתה צריך להקשיב, שמנו שם, אני זוכר, עם מישהי עם מבטא יווני, שאומרת מילים על אסטרולוגיה וכוכבי לכת וזה, וצריך ללכת ולעשות ריסרצ' בגוגל, ולהכניס את המילים המכונות וכו', וזה מצחיק, גם כל הוויסיס שעשו עלינו את זה, אמרנו, טוב, תנסו לעשות את המבחן, והרבה לא עברו את זה, רק שעשייה, זה לא רק אני, זה יפסח, רק בערך 10% עוברים אותו, ואז כאילו לראות, באמת, מי עשה את המבחן, מתוך אלה שעשו כמה עברו, מתוך אלה שעברו, האם הם אנגייג' ופול טיימר, מאיזה סורס הם הגיעו, סורס של קמפיין, וככה לנהל את זה, ואז ברגע שהם מתקבלים, אז נרשמים עם הפיוניר או עם הפייפל שלהם, ממלאים את הפרטים שלהם, עושים וריפיקציה, אתה יודע, כי אני הבנתי שיש כבר שוק שניוני, זה נקרא, סוג של שוק שחור של קאונטינג של ברביט, שמישהו מוכר לחבר שלו את הגישה לעבודות עינול של ברביט, ואז הם מבקשים לשנות את הפייפל ואת הפיוניר, ואני הייתי...
אבל אז זה אומר שאולי הוא לא עבר את המבחן?
כן, נגיד עכשיו חבר שלך רוצה את האקאונט שלך, אז הוא משלם לך, מי שמוכר לו את זה ב-$100, הוא מקבל אקסס לעבודות בברביט ששמעתי את
זה. אז איך באמת אתם מוודאים שזה לא יקרה?
אז יש הרבה כלים, יש לנו גם מישהו שמנהלת את הקהילה, ובקשר ישיר עם המתמללים, גם אנחנו דורשים וריפיקציה של הזדהות, וכל פעם שמישהו מבקש להעביר את האקאונט שלו, אז עושים אותו לשיחת זום, ויש לנו כל מיני כלים ככה לוודא באמת שזה לא יקרה, ומעבר לזה יש לנו מה שנקרא כל הזמן quality management, זאת אומרת אנחנו בודקים את האיכות של המתמללים, יש לנו רנקינג, לכל מתמלל, ואנחנו משקפים להם בעצם את הציון שלהם, ויש לנו dynamic pricing, זאת אומרת, המחיר הוא לא קבוע לכל מתמלל, ככל שהדירוג שלך יותר גבוה, אז אתה מקבל יותר כסף, אז יש לנו באמת מערך שלם מאוד מעניין שבנינו, שיש שם גם הרבה פסיכולוגיה התנהגותית, איך לגרום למתמללים לעשות את העבודה הכי טובה ולהשקיע, ובאמת מרתק.
תגיד, אני לא בטוח שהשוואה לפרילנסרים של אובר היא השוואה כזאת מחמיאה.
למה לא?
יש הרבה ביקורת על זה שהנהגים של אובר פרילנסרים.
אתה יודע, יש ביקורות, עוד פעם, יש גם חקיקה ספציפית בניו יורק וקליפורניה, שהמודל הזה הוא כבר לא מחזיק מים. כן? חוץ משתי, מתוך 51 מדינות, זה פחות... לא ראיתי על זה ביקורות, בסופו של יום אובר, אתה יודע, מייצרת הרבה מאוד מקומות עבודה לאנשים מהמעמד הלא גבוה, כן, שאין איזשהו דרישות של השכלה וכולי, שאני, אתה יודע, מנסה לחשוב מה היה קורה אם לא היה להם את העבודה הזאת.
כן, אבל זאת שאלה, כי אתה יודע, זה נכון, זה כמו, בסוף זה זכויות סוציאליות, יכול להוריד, יכול גם להגיד, אוקיי, בן אדם שעכשיו נוריד אותה, שכר מינימום ל-18 שקל לשעה, אז גם לא ילפו לעבוד ועבוד ב-18 שקל לשעה, זאת אומרת, זה תמיד נכון שאולי לא תהיה להם עבודה אחרת, אבל השאלה אם אתה רוצה שבן אדם יעבוד, לא יודע מה, את שעות, 20 שעות ביום.
זה נקודה מעולה, אז אתה יודע, יש את הפרוז אנד קון, קצת שני יש להם את הגמישות, שהם יכולים לעבוד מתי שהם רוצים, ואף אחד לא אומר להם מתי לעבוד וכמה לעבוד, ואיך לעבוד, אז אתה יודע שזה לא משהו שמשרה מלאה, אנחנו כן עכשיו, בודקים מודלים, דווקא גייסנו לאחרונה כמה מתמללים שהם פול טיים אין האוס, אוקיי? ואז אנחנו באמת בסופו של יום נעשה השוואה ברמה כלכלית, מה יותר פרודקטיבי, זאת אומרת, האם זה שאתה יודע, הם עובדים פול טיים, אז יש איכות יותר טובה של התמלול, הם כבר מכירים את המערכת, הם יותר יעילים וכולי, ואז הם בעצם מייצרים יותר. אז בדיוק עכשיו, הרבעון הזה, התחלנו את הניסוי הזה, גייסנו כמה מתמללים במשרה מלאה שהם עובדי החברה, ועכשיו אנחנו משווים את זה לפרודקטיביות של פרילנס.
אבל בוא נשים שנייה בצד את הפרודקטיביות, כי היא יותר חשובה לכם, אבל מה אם לשלם זכויות סוציאליות למתמללים? פנסיה, תוך לאומי, דמי אבטלה, כאלה.
אותם, רוב האנשים שלנו הם לא בישראל, כן? הם מדינות עולם שלישי, קניה, פיליפינים וכו', ואם אתה תשווה את השכר הממוצע שאנחנו משלמים לעומת השכר הממוצע לאותה גיאוגרפיה, אז אנחנו משלמים פי 3, פי 4. גם ככה, זה פשוט, אתה יודע, במקום להתחיל להתעסק בדיני עבודה מקומיים בפיליפינים, קניה, זה פשוט מודל שהוא לא סקלבילי עבורנו, ואין לנו את היכולת להבין מה הצרכים, אז הכי נוח הוא לעבוד במודל של פרילנס, ואין ספק שמתוגמלים היטב, כן, במדינות עולם שלישי, ומתחילתם, עוד פעם, נגיד קניה זה מדינה שאנגלית זה השפת הם שם, אז, אז מתחילתם, אני, זה לא סתם אמרתי, גם בהתחלה האימיילים שאנחנו מקבלים, זה מרגש, כן, לאנשים שם, יש מה לאכול בזכות ורביט, ויש להם את היכולת לשלם שכר דירה ולדאוג למשפחה שלהם, בזכות זה שהם עובדים בוורביט, כן, יש היום אוניברסיטאות, שמי שמצליח להתקפל אחרי שהם שמים את התואר, לבוא לעבוד בוורביט, זה כאילו נחשב מאוד בכיר, יש גם בלינקדין הרבה מאוד כאילו טרנסקרייבר את וורביט, שממש מתגאים.
השכר משתנה בהתאם למדינה?
השכר משתנה בהתאם לציון שלך בוורביט, זה לא תלוי.
זאת אומרת, אני יכול לחיות בפיליפינים, ויהיה לי אנגלית ממש טובה, ואני אקבל אותם ממישהו בישראל. ואתם כן שואלים את עצמכם, או אתם כן מתעסקים בזה שאתם, אתה יודע, תרונות הגלובליזציה, חסרונות הגלובליזציה, זאת אומרת, אתה אומר לנו, זה לא סקלבילי.
בוא נעשה ככה, כן, נהיה חדים. יש גם, נגיד, יד ושם, הם גם תמללנו עבורם מספר רב של עדויות של ניצולי שואה. כן, ובשביל ש, אתה יודע, זה מישהו מפיליפינים לא יכול לעשות. כן, ואם אתה תציע לצורך העניין 10 שקלים לדקת אודיו, כן, או whatever, או לשעה, לא משנה מה המחיר, אז לא בטוח שאתה תצליח למצוא מתמללים שיעשו את העבודה. כן, אז בסופו של יום, אם יש שפות ספציפיות שאנחנו נדרשים, או פרויקטים, נגיד, כמו יד ושם שהחלטנו לקחת, אז אנחנו נהיה חייבים לעשות את ההתאמות, כן, אבל ברגע שזה באנגלית, אז אתה יודע, אז זה באופן אינטואיטיבי, אתה רוצה לראות מי בעצם יש לו את היכולות לעשות את זה בצורה הכי יעילה.
מה המצב, קודם כל כמה גייסתם?
גייסנו 65 מיליון דולר עד היום, ורוב הכסף...
מי המשקיעים הבולטים?
רוב הכסף עדיין בבנק, שזה טוב, המשקיעים הבולטים זה Vertex Ventures, ינאי, Viola Ventures, רונה ניר, פורט שלנו, יש לנו גם את סטרייפס, שהם השקיעו במאנדי, ואנחנו ההשקעה השנייה שלהם בישראל, מניו יורק, גרוף אקוויטי, יש את הורייזן קפיטל, ג'ייקוב, יש לנו באמת קבוצה של משקיעים שטענו לעבוד איתם, אני לומד מהם הרבה.
ואז איך זה שרוב הכסף בבנק, מה המצב השרפת מזומנים שלהם?
אנחנו עוד פעם דיברנו על זה שאנחנו, הדבר הראשון גייסנו יחסית לאחרונה ב-Q1, אז היה טיימינג טוב ככה עם הקורונה, אבל אתה יודע, אנחנו כרגע לא מתמקדים בלהיות חברה רווחית, אנחנו מתמקדים באמת בלשלש את הביזנס כל שנה, זה הפוקוס.
אתה מסתכל כן על התרבות הזאת של הצמיחה מהירה, אתה יודע, סיליקון ואלי, ושמשפיעה כמובן גם על התעשייה בישראל, איך אתה מסתכל על זה?
אז מה, אז היה לך באחד הפרקים הקודמים עם שלומי, עם ג'ייפרוג, שהוא איש יקר, אני לומד ממנו הרבה, אז הוא דיבר על הנושא של הצמיחה וכמה שהחברה יכולה להכיל, וזה באמת מאוד 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 נכון. אתה יודע, שוורביט, גם אם אנחנו נרצה שנה הבאה לעבור את המאה, פיזית זה לא אפשרי. כן, אז צריך כאילו לדעת להקים את הצמיחה ליכולת של הביזנס להקל את זה. ואתה יודע, אני תמיד אומר למשקיעים, חבר'ה, אם אנחנו מחר אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים לשלש את הביזנס, אז אנחנו יכולים מאוד מאוד בקלות להפוך להיות חברה מאוד מאוד רווחית, כי בסופו של יום אתה מסתכל על ה-unit economics, כן? כמה אנחנו מוכרים דקת תמלול וכמה עולה לנו לייצר אותה, והמרג'ינים שלנו הם מאוד מאוד טובים.
אגב, המרג'ינים של מרי, זה לא מרג'ין של חברת טכנולוגיה, כי יש לך כוח אדם שמעורב.
אחרי שאנחנו משלמים לכוח אדם, שאנחנו נצא להנפקה, אנחנו נהיה ב-70%
בוסף. מה זה כשזה יצא להנפקה?
יש עוד קצת זמן, אבל אנחנו כרגע...
לא, זאת אומרת, היום אתה לא ב-70%, אתה אומר, זה היד?
היום אנחנו סביב ה-60%, ואנחנו נגיע ל...
של כל החברה, לא של היוניט אקונומי.
של כל החברה. גרוס מרג'ין.
אוקיי, סתם לשם השוואה, חברות תוכנה רגילות, זה באזור ה... זה 70, משהו כזה, שתקלתי על זה.
בסמר קלאוד אינדקס, 71%,
כן. אז איך אתה מסביר את זה בעצם?
אני מסביר את זה שאנחנו הצלח עוד פעם, וזה גם חלק מהאסטרטגיה, שחברות תמלול ידניות, המרג'ינים שלהם הוא בין 10% ל-20%, נגיד ממוצע של 15%, וזה בעצם...
כמה משלמים על דקת תמלול? בוא, תן לנו את זה.
אז זה תלוי בוורטיקל, אבל נניח בין דולר ל$2.5, כן? תלוי בגודל של הקומיטמנט, כמה דקות אתה רוצה שתמלל, תלוי ב-SLA, אם אתה רוצה את זה תוך כמה שעות או תוך שבוע, בקושי האודיו, יש כל מיני מרכיבים ש... לא, אבל נגיד, אתה יודע, קורסר, הלקוח מהוותיקים שלנו מקבל דולר לדקה.
דולר לדקה, גם ב... מה, זה אחלה מקצוע, אולי אני הולך תמלל פשוט.
זה המחיר ללקוח.
זה, בסדר, אני אלך ישר ללקוח, אני לא אתמל אצלך.
בהצלחה, זה מאוד מאתגר. אתה יודע, אני זוכר בהתחלה, רק שהתחלנו, תמיד שואלים אותך, מה רגעי השפל שלך בתור יזם, אז שאתה יודע, מכרנו בהתחלה באמת לקורסרה, ולא היה לנו כלום. לא, באתי, באמת, לא יודע מאיפה היה לי את האומץ. אמרתי, יש לנו את המוצר הכי טוב, וראיתי להם איזשהו מוקאפ כזה, אמרו, יאללה, בואו ניתן להם $10,000, נתחיל לעבוד, והייתי יושב בעצמי ומתמלל את זה בזמן שהשותפים שלי יושבים ומנסים לבנות מוצר כזה, אתה יודע, זה היה fake it until you make it, ועד היום קורסר הלקוח מאוד גדול שלנו של מאות אלפי דולרים.
לא, בוא נדבר באמת על fake it until you make it. עושים את זה, ומה מרגישים?
שזה the only way, כן? בתור יזם פעם, זה, אתה יודע, אתה חייב את זה טיפה להיות, יודע, ויז'יונר, ובסופו של יום גם, אתה יודע, יש את העובדות, כן? שכאילו, אני זוכר שבאנו לקורסרה, עוד לא היה לנו יכולות מדהימות, כמו שאתה יודע, סיפרתי להם, ואמרתי להם שאנחנו, אתה יודע, חברה צעירה, ואנחנו בונים את זה, ושייתנו לנו את האמון, ושלא יצטערו, וכו'. ועובדה שהם התחילו בצ'ק של $10,000, והיום, כמו שאמרתי, מעל, אתה יודע, מאות אלפי דולרים, כן? מעל $200,000 בשנה, משנה, זה לא רק זה.
אבל אתה, יש לך איזשהו תהיה, חשש, שאולי לא תוכלו לעשות את זה?
אתה יודע, תמיד יש את החשש, אבל אנחנו, אתה יודע, זה חלק מלהיות יזם, לקחת סיכונים, להאמין בעצמך, ולעבוד קשה, עבדנו מאוד מאוד קשה ימים כלילות, אתה יודע, נראה לי אין מקצוע בחברה שחוץ ממפתח, לא הייתי בהתחלה גם, אני הייתי מתמלל בעצמי, אחרי שזה קצת גדל, הייתי זה שמגייס את המתמללים ומכשיר אותם, כל הדברים האלה עשיתי בעצמי, עד שזה, אתה יודע, אתה אומר ש-102 עובדים היום זה לא הרבה, אבל אני כן חושב שמנהל אופרציה כזאת זה הרבה, אז אתה יודע, אין... אז בהתחלה אני הייתי איש מכירות הראשון, ואז אחרי זה הייתי איש קסטומר סקסס הראשון, ואתה בונה את הכל לבד.
אבל אין את החשש הזה שאתה צריך לחזור לקורסר ולהגיד להם, בעצם לא הצלחנו?
תמיד יש חשש, ואז במקרה הזה אתה גם, אתה יודע, החזרתי כסף למשקיעים בסכומים הרבה יותר גדולים בעבר, אז עושים אותה, מחזיר להם את זה גם, ואתה יודע, אתה כן חייב להאמין בעצמך שאתה מסוגל לעשות את זה, כן? חלק מאוד מאוד חשוב להיות יזם, זה להאמין בעצמך, ודיברנו על עמידות שלא משנה מה, אתה צריך להאמין ולהיות מאוד מפוקס בעמידה.
היה שלב שבו לא האמנת?
אני תמיד מאמין, וגם עוד פעם דיברנו על זה, אז החלום שלי לקחת את החברה להנפקה, ואני באמת מאמין שאנחנו נעשה את זה.
למה בעצם זה החלום שלך? החלום די מפוקפק.
שאלה טובה. לא, זה נותן איזשהו, אתה יודע, אין הרבה יזמים שלקחו חברה מאפס, ואתה יודע, בנו אותה ונשארו להוביל אותה והגיעו לאיזשהו, אתה יודע, לא כל חברה יכולה להנפיק. וברגע שיש לך את המספרים שאתה באמת נהיה רלוונטי, אני באמת חושב שעוד כמה שנים אנחנו נהיה שם, אז אתה יודע, זה איזשהו מיילסטון מאוד מאוד משמעותי בחיי החברה. ובסופו של יום גם, אתה יודע, לקחתי כסף ממשקיעים, ואני יודע שאני צריך להחזיר להם ריטר, כן? והרבה מאוד מהקרנות בונות על ורביט שזה יהיה ההום רן, אז החברה שתחזיר להם קרן, וכולם באמת מאמינים שאנחנו בטראג'קטורי הנכון לעשות את זה. ואין שום סיבה, אני קורא לזה, זה שוק באמת גדול, ו-it's hard to lose, כן? זאת אומרת, זה לא שקמים כל כך הרבה מתחרים וכולי, אז זה לגמרי, אתה יודע, הדבר היחידי שיכול לשבור את זה, שאם ננסה לצמוח יותר מדי מהר ונבזבז יותר מדי כסף, אז בגלל זה צריך להיות מאוד ממושמע ודיסציפלין איך שצומחים ולעשות את זה נכון.
אני אשאל שאלה שנראה לי השאלה האחרונה, אבל היא שאלה כאילו לא הכי קצרה. בעצם, מה הנקודה, זאת אומרת, לאן אתם הולכים? ומה הנקודה שבעצם אתה תבוא ותגיד, אתה יודע, חברה יש לה דינמיקה שהיא גם מתפתחת. יש חברות שכל הזמן עושות דבר דומה, כאילו גם Wix זה כל הזמן נגיד בניית אתרים, אבל בתוך הבניית אתרים היא כבר נותנת לך בעצם לנהל את כל העסק שלך לפעמים, או נותנת לאנשים אחרים לגמרי לבנות אתרים מאנשים שאין להם ניסיון, אנשים עם דווקא הרבה יותר ניסיון ממה שהם היו רגילים. ננסה להבין לאן ורביט יכולה ללכת.
וואו, אז יש כל כך הרבה מקומות, אז דיברנו על הוויז'ן של להיות הקטגורי לידינג בתחום התמלול, אז תחום התמלול הוא תחום ענק, בוא ניתן לך סתם על קצה המצלג כמה יוז קייסים, אוקיי, היום אנחנו פועלים בשוק האדיוקיישן ושוק הליגל, רק שוק הליגל לבד הוא שוק של 4 מיליארד דולר, אפשר לבנות שם חברת ענק, אבל מעבר לזה יש לך עוד יוז קייס של מדיה, כן, כל הקלוז קפצ'רינג והכתוביות שאתה רואה בטלוויזיה, גם שוק של מיליארד דולר, כן, ויש לך את השוק של המדיקל, בארצות הברית כל השוק לתימון רפואי ותיעוד של רופאים וכו', זה השוק הכי גדול שיש לך שם השחקניות כמו ניואנס, שרק לה יש מיליארד דולר הכנסות בתימון רפואי, אז שוק של בערך 8-9 מיליארד דולר, יש לך פייננס ויש לך אינשורנס ויש לך גוורמנט, כן, תימון של ועדות וכו', אז באמת יש אין ספור יוז קייסים, וחכה, כל זה רק באנגלית, בוא נוסיף לזה שפות נוספות, כן, אז כאילו, יש לך פה באמת היכולת לצמוח, היא באמת אינסופית, וחלק מה, אתה יודע, האסטרטגיה זה באמת, אתה יודע, טוב, אם אנחנו רוצים להיכנס לתחום חדש, אולי נקנה חברה, תמלול לגאסי בתחום של המדיה, נלמד איך עושים, נבין מי הלקוחות, למי הוא, אתה יודע, כל דבר כזה זה פלייבוק חדש, להבין מי הלקוח שאנחנו מוכרים לו, כמה זמן לוקח למכור לו, מה הדיל סייז הממוצע, מה המסג'ינג שצריך, והפוזישנינג שצריך לעשות אל מול הלקוח, איזה התאמות במוצר אנחנו צריכים לעשות בבקאנד, כל דבר כזה זה עולם ומלואו, ואנחנו כרגע מגרדים שני ורטיקלים מתוך 10 שזיהינו, וזה רק באנגלית, אתה יודע, אז באמת the sky is the limit.
יש משהו שאתה רואה שהחברה תשתנה? לא בסקייל, אלא בתחומים, אלא במחולות אחרות?
תשמע, יש לנו הרבה דיונים, כי אתה יודע, יש לנו כבר עכשיו בסיס לקוחות מאוד רחב, כן, אז אתה יודע, אז אתה מוכר לאוניברסיטאות את התמלול של ההרצאה, אז רגע, אולי נוסיף על זה summarization, יש לך כבר את הטקסט, אז אפשר להוסיף הרבה דברים של טקסט אנליסיס ולעשות סיכום של ההרצאה, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, תוכנית קולרטיבית בין הסטודנטים עצמם, יש המון כיוונים שאפשר לקחת, אבל מצד שני, זה הדבר היפה והמסוכן בוורביט, שיש לנו כל כך הרבה הזדמנויות, אבל מצד שני צריך להיות מפוקסים, כן? כי אם אתה מתפזר ועושה המון המון דברים, אז אתה עושה את הכל בינוני, מאשר לעשות דבר אחד מאוד 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 טוב, ולכן אנחנו צריכים ככה תמיד להיות עם האצבע על הטוב.
דיברת קודם על ה-B2C, המתחרים שהם יותר B2C ואתם B2B, איך אתה מגיע ללקוחות שלך, לא היית רוצה להגיע אליהם, אתה יודע, ככל שהלקוח יותר פשוט ואולי יותר B2C, אז ככה יכול להיות שהעלות customer success שלך יותר נמוכה, או העלות שיווק שלך, אתה יכול להגיע ללקוחות שלך באינסטגרם?
לא, אז האמת שבמקרה שלנו זה יחסית קל, בואו ניקח נגיד דוגמה של אוניברסיטאות, כן, אז אנחנו יודעים מי הפרסונה, שאנחנו צריכים למכור באוניברסיטאות, כן? זה או ה-Disability Group Manager או ה-Provost Office, כן? לשכת הדיקן. יש לנו רשימה, יש בערך 10,000 אוניברסיטאות בארצות הברית. מיפינו את כל האוניברסיטאות, ויותר מזה מיפינו מי הבן אדם הספציפי בכל אוניברסיטה שאנחנו צריכים לפנות אליו. יש לנו את המייל שלו, יש לנו את השם שלו, יש לנו את הטלפון שלו, ואז תחשוב איזה ידע וכוח יש לה, אז אנחנו באמת, אתה יודע, שולחים לו אימייל קמפיין, עושים לו account based marketing בלינקדין, יודעים ככה, רגע, אנחנו יודעים שאתה צריך תמלול, רוצה לראות איך אתה יכול לשפר את ה-workflow, להוזיל עלויות, לקבל את זה יותר מהר, פלטפורמות עריכה, הרבה מאוד מהיתרונות תלחץ כאן, ואז באמת אנחנו מקבלים את הלידים, יש לנו את הצוות SDR'ים שעושים את הקואליפיקציה לאותו ליד, אוקיי? זאת אומרת, עושים את השיחה, מנסים להבין את הצורך, אם יש לו את ה-decision maker, אם יש לו את התקציב, ואת הצורך וכו'.
אבל זה סייקלים יותר ארוכים, זה יותר ידני, זאת אומרת, העלות שלך לרכישת לקוח היא הרבה יותר גדולה מאשר אם היית הולך.
לא, זה האמת שאני לא מסכים, אם אתה, אז בוא נתן לך, זה, אין לי בעיה לחלוק את המספרים, אז נגיד לקוח ממוצע בוורביט, אז אמרנו זה כמה עשרות אלפי דולר, כן? אז העלות שלנו היום להביא אופורטוניטי, זה $2,000, כן? ואם אתה אומר, אוקיי, יש לנו 25% סגירה מהרגע שיש אופטונטי למה שנקרא קלוז וון, אז עולה לנו $8,000 להביא לקוח. ואז אתה אומר, אוקיי, 8,000, fully loaded, כן? שזה כל העלויות של השיווק וכל העלויות של ה-sales, ואז אוקיי, $8,000, נגיד ניקח $40,000, אז זה יחס של 1:5, וזה רק לשנה ראשונה, תחשוב שה-lifetime value של הלקוחות שלנו, זה 1:1 churn, אז זה באמת, ה-churn הוא מאוד 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 נמוך, יש לנו 5-6% gross churn, ו-net dollar retention של כמעט 130%.
ומה המספרים בחברות, אתה יודע, זה יכול להיות גם לא חייב אותי מלוא, זה גם יכול להיות ב-Monday או ב... או בוויקס, זאת אומרת, כמה עולה להם להביא את הלקוח, זאת אומרת, כמה...
אז זאת אומרת, כל ביזנס זה בביזנס שלו, אבל אני יודע שאנחנו מחשבים באמת, אתה יודע, יש מה שנקרא טופ דסייל, טופ קורטייל וזה, אז אנחנו בזה העליון, בגלל זה אמרתי לך בהתחלה שאני ככה מאוד נהניתי לקרוא את הניתוח שלך את הלמונייד, אז זה בדיוק היה את הניתוחים האלה, ואנחנו נמצאים ברמת יעילות מאוד מאוד גבוהה בדרבית היום, בכל מה שקשור ל-Customer Acquisition Cost, לעומת ה-Lifetime Value.
כן, הבא בלמונד שלא ידענו מה ה-Lifetime Value. טוב, היה מאוד מעניין, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.